באמצע התיאור של התופעות ההיסטוריות, כשמתוכן אפשר אולי לנסות ולזקק מה ההגדרה של תנועה משיחית מבין האפשרויות, בין האפשרויות שהצבתי. אז דיברנו קצת על הנוצרים, דיברנו על בר כוכבא, ועכשיו אני רוצה קצת לדבר על תנועות מודרניות יותר, יחסית. אז יש שניים שיש להם מאפיינים דומים, על רואי ולמליין. על רואי בעצם זה היה במאה ה-12, תלמיד של אחד מגדולי אותו דור, רבי עלי, ראש ישיבת גאון יעקב בבבל. אחרי זה היה רבי חופני בן אלי, זה היה שושלת כזאת של גאונים בבבל. אז עוד נקראו גאונים דרך אגב, זאת אומרת, תקופת הגאונים בבבל נמשכה יותר ממה שאנחנו בדרך כלל מסווגים בתקופת הגאונים. מה?
גאוני בבל, לא גאוני
בבל. כן, ככה עד היום. בכל אופן, אז על רואי בעצם באיזשהו שלב, היה איש כנראה מאוד מאוד מוכשר, באיזשהו שלב הכריז על עצמו בתור משיח, עבר בין הכוזרים בקווקז, היה לו קשר עם הכוזרים.
הם היו יהודים מעשה הכוזרים?
כנראה, כן, ככה אני מבין. זאת אומרת, הוא, כן, מאה ה-12 זה, כן, בערך רבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר על הכוזרים, זה בערך אותה תקופה. ואז בעצם הוא אומר שהגיעה התקופה של המשיח וצריך לעשות כל מיני פעולות ממשיות להבאתו ולהבאת הגאולה. הוא שינה את השם שלו, קראו מנחם במקור, הוא שינה את השם שלו לדוד. כן, דוד כמובן מתקשר לגאולה כדי לחזק את מעמדו. היה לו איזשהו תועמלן ש פעל בשמו, זה אפרים, אפרים בן עזריה הירושלמי. כתבו מכתבים לכל התפוצות ואמרו שהגיע הזמן לעלות לירושלים ומגיע המשיח וכו'. הוא חולל הרבה ניסים, ככה לפחות הסיפורים אומרים, ותלמידיו עשו כל מיני תפילות וסיגופים וכל מיני עניינים כאלה. הגויים צחקו עליהם בתור תימהוניים כאלה, הם באמת נשברו בגלל העניין הזה. שצחקו עליהם. על רואי עזב את כוזר, הלך לקורדיסטן, עבר בכל מיני מקומות, קשר קשרים עם המנהיגות המוסלמית, זאת אומרת, זו הפעילות הפוליטית שבדרך כלל מלווה תנועה משיחית. זאת אומרת, תנועות משיחיות בדרך כלל עסקו גם בפעילות פוליטית, בשתדלנות מול שליטים גויים. רדפו אותם באיזשהו שלב, כי התחילו לפחד מהם, אגב, זה מאפיין כמעט את כולם. התחילו לפחד מהם כשהם צברו כוח והתחילו להוות איזשהו איום על המלכות המקומית. הוא הסביר שכולם יעופו עם הרוח לירושלים, היו לו כל מיני תיאוריות, הפקידו אצלו המון כסף דרך אגב לצרכי הגאולה, לא בטוח עוד פעם זה היה באמת שחיתות או שהוא באמת חשב שהוא פשוט אסף כסף כדי לממש את החזון המשיחי שלו. זאת אומרת, זה לא יודע בדיוק, לא הבנתי מתוך מה שקראתי לפחות. בעצם כנראה היה מדובר באדם עם כוונות טובות, הוא שמר מצוות כל הזמן, זאת אומרת הוא לא נטש את הדרך, זה מאלה שלא שברו מסורות, קראנו את רבי יעקב עמדין, כן, אז הוא גם כן נמנע עליהם, כמה מגדולי הדור שלחו אליו שליחים כדי שימנע מהפעולות האלה, כי הם התחילו לחשוש, הוא התחיל ללגלג, הם מעכבים את הגאולה, הם בכלל לא, כן, הם קטני אמונה, כל מיני דברים מן הסוג הזה.
לא היו גדולי דור שנמשכו אחריו?
היו. אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, רשמתי לי פה דברים שכבר קראתי מזמן, אז אני לא יודע להגיד לך עכשיו פרטים, אבל כן, היו שכן והיו שלא, וזה כנראה גם היה הבדל בין ההתחלה לבין ההמשך. אתם יודעים, הרבה פעמים כשדבר כזה מתחיל, אז אתה לא משתף פעולה, אבל פתאום כשמתחילה להתעורר התנועה, אז אתה פתאום אומר, רגע, יכול להיות שזה באמת הדבר האמיתי, אבל אחר כך זה מין פרבולה כזאת, כן? אם בסוף, בהמשך, כשזה העסק לא עובד ומתחיל כבר להיראות קצת בעייתי וקצת יורד מהפסים, אז נסוגים חזרה. זאת אומרת, יש תהליכים די מורכבים ביחס של חכמים לכל מיני משיחי שקר כאלה למיניהם.
קצת מגביל לבואות.
מה?
קצת מגביל
בועות? מה זה בועות?
כמו ביטקוין.
בועות?
כן.
בועות לא. אוקיי, יכול להיות, כן. נכון, האמת שכל תהליך שחורג ממה שאנחנו מכירים, אז בהתחלה חושדים בו, כשהוא מצליח מצטרפים אליו, ואז בעצם כשזה מתחיל לעורר בכל זאת איזשהו חשד, וזה בכל זאת לא ממריא לגמרי, אז יש כאלה שיהיה טעים. אגב, אני לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שהביטקוין, בינתיים הביטקוין עדיין איתנו, אני לא...
זה לא ביטקוין ספציפית, כי זה דברים שבסוף הם באמת מתקווים.
היום נמחקו 100 מיליארד.
מה?
היום נמחקו 100 מיליארד.
מה זאת אומרת?
מהביטקוינים.
מה, ירד כאילו?
לא, כן, כנראה...
אם נמחקו, אז ירד.
אני לא כל כך מבין את התהליך הזה בכלל, מה זה נמחק? לא הבנתי את הקטע הזה, טוב. לא יודע, בכל אופן אני גדול על הדברים האלה. בכל אופן, על רואי גם לא, אפילו לא נקט, דיברנו קודם על האפשרויות להגדיר תנועה משיחית, על רואי גם לא נקט בפעולות כוחניות מופרזות. הוא לא, הוא עסק בשתדלנות, אסף את היהודים, ניסה להמריץ אותם לעלות לירושלים, אבל הוא לא יצא למלחמות. להבדיל ממשיחי שקר אחרים. זאת אומרת, הייתה פה תופעה שדי קשה לשים את האצבע באיזה מובן היא תנועה משיחית במובן השלילי של המילה. אמרתי שצריך להבדיל בין תנועה משיחית בגרשיים לבין תנועה משיחית. תנועה משיחית זו תנועה שרוצה להביא את המשיח, שזה לכאורה אמור להיות בסדר. אבל תנועה משיחית במובן השלילי, אז אנחנו ניסינו לחפש קצת קריטריונים. ופה לא לגמרי ברור מה, באיזה קריטריון. הוא לא עשה פעולות כוחניות, הוא לא עשה פעולות הזויות, הוא בסך הכל רצה להחזיר את עם ישראל בתשובה כדי שהמשיח יגיע, שזה אין ישראל נגלים אלא בתשובה. אמונת המשיח היא כמובן בשר מבשרה של המסורת שלנו, אז מה בעצם הבעיה? זאת אומרת, למה... מה?
הוא טען על עצמו?
כן, כן. אז נכון, בסוף אמרתי, תוצאתית התברר שהוא לא. אבל כבר... חזרתי לא, אמרתי לא פעם שאני לא חושב שהמבדק התוצאתי הוא מספיק טוב. כמו שאמרנו עם חזקיהו, כן, שלא זכינו, וכל דברים כאלה, יכול להיות שהוא המשיח אמיתי, אבל אנחנו לא זכינו. זאת אומרת, העובדה שזה לא הצליח בסוף היא לא אינדיקציה חד משמעית לזה שלא היה פה משיח אמיתי או פוטנציאל משיחי אמיתי. ולהפך, יש כאלה שתולים את זה בקטנות האמונה, בגלל קטנות האמונה, בגלל זה, זה לא עבד. אם אנשים באמת היו נרתמים והיו מאמינים בזה באמת, אז אולי הוא גם היה מצליח, כן, הרבה פעמים זה...
משהו כאן בכיוון קצת בעייתי בעיניי. למה ההלכה היא שאם כדי שנראה שהוא לא משיח, צריך שיהיה, נראה בהתנהגות משהו בעייתי שיראה שהוא לא משיח? אולי נראה יותר שההלכה צריכה להיות הפוכה. כדי שנראה שהוא משיח, חוץ מזה שלא יהיו דברים בעייתיים, אנחנו צריכים שתהיה לנו סיבה להאמין שהוא באמת המשיח.
כן, אבל יש פה סיבות. הוא עורר את עם ישראל לתשובה, הוא קיבל מעמד משמעותי, הוא התחיל להעלות את כל החבר'ה לארץ ישראל. עכשיו בוא נגיד שאנחנו בשלב הזה, עוד לפני שזה לא הצליח וזה נפל.
אבל זה התחיל להעלות, לא היה באמת
התיישבות המונית? לא, לא הייתה התיישבות המונית, אבל אנשים נרתמו, אנשים מכרו את רכושם, אנשים נתנו לו את הכספים, ואת העסק התחיל להתארגן. עכשיו, בשלב הזה, למה זה כל כך מופרך להניח שהאיש הזה זה המשיח? אלא אם כן אתה בכלל מאמין, כן? כמו שיכול, דיברנו על זה, כן? שהרבה פעמים הפיקחון הזה שאנחנו מתייחסים, טוב, זה התנועה המשיחית, נובע מזה שאנחנו לא באמת מוכנים לשים את כספנו על האמונה הזאת. זאת אומרת, אנחנו לא באמת מאמינים בכלל בעניין המשיחי, כן? קל להיות רציונלי כשאתה בעצם...
למה? אנשים, אני חושב שבסך הכל המסה הקריטית כן מאמינה בזה, ועובדה שיש פה יהודים, זה אם לא האמונה, של, האמונה הזאת. זה של אנשים שהאמינו בזה שהם יגאלו בסוף, שהם יגיעו לארץ המובטחת להם וכו'. אם לא היו מעבירים את זה ככה באמונה התמימה הזאת מדור לדור, לא סביר שאנשים היו נמצאים פה היום.
לא, אני מבין, אבל מצד שני, אז...
רוב אלה שבאו לפה והקימו את זה.
נכון, אז זה בכלל לא קשור למשיחיות.
כן, אבל זה לא הטענה שלי. זה מה שיחזיק את הרעיון. נכון. חשבת ש...
להחזיק את הרעיון זה יפה, אבל אתה חוזר עוד פעם לעניין הזה של לייבוביץ', אתה יודע, שאתה מחזיק את הרעיון כדי לקדם תהליכים. השאלה אם זה באמת אמור להיות להיות, או שזה רק מועיל, כי בלי זה דברים לא היו מתקדמים.
זה כן אמור להיות, עובדה שזה כן מתקיים.
מה העובדה? העובדה, אני לא רואה פה שום עובדה. אני רואה, היו אנשים מסוימים שהגיעו, לפה זה נכון, הרבה מאוד מהאנשים האלה לא קשורים בכלל לאמונה במשיח, הם לא הגיעו בגלל זה.
לא, אבל זה לא הנקודה, זאת לא הנקודה, הם לא האמינו במשיח, זה לא בגלל, אני לא אומר שכל מי שבא לפה הוא בהכרח מאמין. אני לא, על פניו, יש את הרושם שהיו יותר ממשיח אחד. זאת אומרת, דוד המלך היה משיח בעצמו, משיח השם קראו לו לשאול.
משיח השם זה בגלל שהוא משוח, זה לא קשור למשיח במובן של הגאולה.
אז מה הפירוש של משיח של הגאולה?
משיח יש לו שם מן המשחה.
לא, ובגאולה.
שיחזור המלך שגאולי המשוח.
אז אני אומר,
לא, אבל שם זה לא משיח במובן הגאולי, זה מישהו שנמשך.
מי שגאל אותם, זה בגלל כמו שרבנו היה אותו דבר, הוא גאל אותם מאיפה שהם היו, אז הם האמינו לו ויכלו לא להאמין לו.
אני מדבר על האמונה במשיח העתידי.
העתידי אבל זה זה.
לא, זה לא זה. שרבנו לא טען שהוא המשיח הסופי, ההוא
שאמור להגיע בסוף. אין לזה מקור, אנחנו כבר אמרנו שאין לזה שום מקור אחר, אז אני לא יודע אם מישהו טען את זה בכלל.
בסדר.
אבל האמונה הזאת שמישהו שהם כן יגאל, זה מה שתחזק את הרעיון הזה. אחרת, איך יש 2,000 שנה אנשים שמאמינים במה? ומישהו שיגאל אותם במה?
כשאני אומר שיש קטנות אמונה, אז אני אומר שהרבה מה...
יותר.
כשאני אומר שיש קטנות אמונה, אז פירוש הדבר שיש חלק מהאנשים שכנראה לא באמת מאמינים בזה ברצינות. זאת אומרת, אפילו אם זה יופיע להם מול העיניים, הם לא יצטרפו, כי לא בגלל שזה לא שכנע אותם, אלא כי שום דבר לא ישכנע אותם. אוקיי? עכשיו, אתה אומר שאולי יש...
אין דבר כזה בכלל.
זאת אומרת שאולי כאלה, יש כאלה שאומרים שכן, בסדר, לא אמרתי שכולם כאלה, אבל אמרתי שהיכולת להישאר מפוקח מול תופעה כזאת, היא לא תמיד אומר שאתה פשוט איש רציונלי וזהו.
לא, זה
כי... לפעמים זה אומר שאתה קטן אמונה.
כי הרב, אנחנו רק יוצאים כל הזמן לנקודת הנחה שיש איזה מישהו כזה ספציפי ש, ש, שזה המשיח, כאילו אין על זה שום, כאילו אין הלכות כאלה יותר מדי, חוץ מהרמב״ם, אין, אני אומר, חוץ מההלכה ברמב״ם שמתארת,
ההלכה כאילו... ההלכה ברמב״ם, זה מתחיל בגמרא, אז הרמב״ם מביא את זה להלכה,
כן, אבל
מה עוד אתה רוצה שיהיה?
זה גם לא עניין לחכות
בהכרח, נכון.
זה לא מאמין, זה עניין של מתן משקלות סרטים.
אין בעיה.
אני אומר, עד היום, אני מאמין בביאת משיח, אבל עד היום מתוך אין דוגמאות, היו אפס הצלחות.
אוקיי, שאלה האם הדוגמאות... זה חלק ממה שאני עכשיו מנסה לברר, האם בדוגמאות ההן זה מדגם טוב. כיוון שאם בדוגמאות ההן בתחילת התהליך יכולתי להצביע למה הוא לא בסדר, אז זה לא חלק מהמדגם. אני שואל מה יקרה אם יבוא מישהו שכן עובד בכל הסטנדרטים, אין לו שום דבר שקשור לדוגמאות האלה. האם אנחנו כן נלך אחריו? לא שם את הראש שלי על זה, שכולם ילכו אחריו. כל אלה שמצהירים שמאמינים בביאת המשיח, כן? אני לא מדבר על מישהו.
אם היה להם מישהו ש...
נכון?
כבודו, לגבי המהות של הנקודה שבה אתה יכול להגיד המשיח הוא שקר, כאילו זה בדיעי ובאיזה שלב זה כבר...
טוב, זה הנושא שלנו. אנחנו מדברים על זה כל הזמן. זה מה שאני מנסה...
יש פה נקודת זמן...
על זה אני מדבר. אני מנסה לנסות להגדיר את המושג תנועה משיחית. זה כל מה שאני מנסה...
לא, לא התנועה המשיחית. מה הנקודה שבו אתה אומר, אוקיי, מפה אנחנו מבינים שזה המשיח ש...
אין לי מושג. לא יודע. זה מה שאני מנסה לברר. אנחנו מנסים לברר בדיוק העניין הזה. מה הוא אמור לעשות? הוא אמור לעבור על ההלכה? הוא אמור לעשות פעולות לא הגיוניות, לא רציונליות, להשתמש בכוחניות לא סבירה, זה כל האופציות, בשיעורים הקודמים דיברתי על זה. זאת אומרת, זה כל האופציות שאני דרך התיאורים ההיסטוריים האלה מנסה לזקק מה בעצם, מה מהאופציות האלה בעצם באמת מגדיר משיחיות שקר, או את הנקודה בזמן שבה אני יכול להצביע על, על משיח שקר. אמרתי כבר שזה מושג שהוא יותר סוציולוגי ופחות הלכתי. אין פה, אין איסור הלכתי להיות משיח שקר. לא מצאנו בשום מקום. יש איסור להיות מביא שקר. אין איסור להיות משיח שקר.
איסור לשקר.
כן, יש איסור לשקר, זה נכון. אבל הבן אדם הוא אפילו לא שיקר, הוא באמת, חלקם באמת מאמינים באמת ובתמים שהם כאלה, הם לא משקרים. הם רק טועים אולי, אבל אין איסור לטעות. ולכן קשה גם לבדוק את השאלה הזאת באמות מידה הלכתיות, בתוך מקורות הלכתיים. ולכן אני אומר, אין ברירה, צריך להתייחס לתופעות היסטוריות, ולראות מה היה היחס לתופעות ההיסטוריות האלה, ומתוכו לנסות ולהבין על מה, על מה מדובר. זה מתודולוגיה פרייתית של הנושא הזה. כיוון שהוא לא הלכתי ואין עמות מידה ברורות, אז צריך לנסות ולגשש. הבן דוד של אלרועי, לא בן דוד, אבל כאילו, מישהו שמתקשר גם לאותה תופעה זה להמליין. זה במאה ה-16 באיטליה, זה כבר הרבה אחרי אלרועי, 400 שנה.
מה קרה עם אלרועי בסופו
של דבר? אלרועי בסופו של דבר, מילי שהוא נהרג.
הוא עבר על ההלכה?
לא, 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 אמרתי, הוא לא עבר על ההלכה, אין לו שום מאפיין, לא כוחניות, לא מעבר על ההלכה. זה הסתיים עם זה שזה לא הצליח. מה היה אחרי זה, אם הייתה איזושהי...
לא, הוא נעלם כאילו.
אני לא יודע, אפילו לא כתוב אצלי אם הוא מת בסוף, או...
בוודאי
שהוא... אה, כן, זה ברור.
למה, אם הוא משיח?
המשיח לא ימות?
כן, לא, אפילו לא כתבתי את זה. אני לא יודע, רשמתי לעצמי נקודות, אז זה אפילו לא כתבתי. אבל לא, בקיצור, אין... אף אחד מהמאפיינים החד משמעיים שניסיתי להציע בשיעורים הקודמים, לא נראה שיש פה, חוץ מהתוצאה. שהתוצאה, זה לא הלך, זאת אומרת, זה לא, בסופו של דבר זה לא יתממש.
אז איך אתה מאפיין אותו?
העובדה שבמסורת,
הוא משיח שהוא...
אני לא יודע, זה מה שאני שואל, במסורת הוא מקובל כאחד ממשיחי השקר.
שקר?
כן, כן. עכשיו אני אומר, פה, במקרה הזה, זה רק תוצאתי. אז כשאני מחפש קריטריונים, אני רוצה, אם יעמוד לי מול העיניים משיח שקר, אני לא רוצה להגיע עד הסוף ואז שיתברר לי שטעיתי. אני רוצה להיות יכול להצביע עכשיו על זה שהוא משיח שקר, זאת אומרת, תוך כדי ההתנהלות. אני אומר, הנה דוגמה שמקשה מאוד. זאת אומרת, יש פה מישהו שבעצם כנראה לא היו אינדיקציות ברורות, אולי פרט לזה שאם מישהו היה מסתכל עליו בצורה מפוקחת, אתה היה מבין שמדובר פה מישהו שזה הזיות. אתה רואה מישהו כזה, יכול להיות שזה יכול...
הוא לכאורה במצבו של יחזקאל, לא?
מה? חזקיהו.
חזקיהו.
אני אומר, אולי. לכאורה, כן. אבל אני אומר עוד פעם, הרבה פעמים, כשאתה פוגש משהו בצורה בלתי אמצעית, הרי תמיד שאנחנו מחפשים קריטריונים, זה רק כי אנחנו לא מכירים את הדבר בצורה בלתי אמצעית. אנחנו צריכים קריטריונים. לפעמים כשאתה רואה משהו, אתה פשוט רואה. זאת אומרת, לא, אתה לא צריך לחפש קריטריונים. אנחנו לא ראינו. אז אנחנו עוסקים, זה כמו, כן, יש דוגמה, עכשיו זה עלה גם באתר עם השירה. יש דוגמה מפורסמת שמביאים, החדר של מרי, יש לזה ערך בוויקיפדיה. החדר של מרי זה דוגמה, כמו החדר הסיני של ג'ון סרל, זה דוגמאות עם אותו רעיון, שמרי הייתה פיזיקאית, כן, עסקה באופטיקה גאונית, יודעת את כל נושא האופטיקה על בוריו, עם כל המשוואות והיסוד, הכל, בסדר? אבל היא חיה ופועלת בתוך חדר שהוא כולו שחור לבן. משוואות כתובות בעת שחור, והנייר הוא לבן. זאת אומרת, או המחשב, שהכל שחור לבן, אין שם שום צבעים ושום דבר, והיא מומחית בעלת שם עולמי באופטיקה. עכשיו היא יוצאת החוצה מהחדר, והיא רואה צבע אדום. שואלים, האם היא למדה משהו חדש?
זה לא בפרדיגמה שלה.
מה זאת אומרת?
כי היא הייתה שחור לבן.
כן, אבל אני שואל, האם היא למדה משהו חדש? התשובה היא כן, ברור שכן. אז כי קודם היא לא ידעה מה זה צבע אדום, היא רק ידעה שאורך הגל שלו הוא כזה וכזה. ומה קורה לו כשהוא פוגש בשריג עם מבנה כזה וכזה, והיא ידעה את כל האופטיקה והכל. ומה זה צבע אדום?
חשיבה אחלה לדמיין את זה, אבל...
כן, אי אפשר מתוך המשוואות לדמיין את זה, אין קשר.
מתוך המשוואות דווקא, מתוך זה שאתה קורא אל אנשים ש...
אתה יודע מה זה צבע אדום? אין שאתה יכול לתאר למישהו מה זה צבע אדום, אם הוא לא ראה את זה מאדום?
לא, לא בדיוק, אולי...
אני לא רואה איך אפשר לעשות את זה.
אנשים שמסוגלים לראות לתוך אלף האדום, אז הם מתארים את זה בתור אדום מאוד כאב. יש אנשים שרואים תוך אלף האדום. נדלק זרקור אלף האדום, זה לא מסנדר אותם, אבל הם יודעים.
אז הם רואים איפה נדלק.
אז הם רואים את זה.
אז כעת שואלים את המערכת, אז הם אומרים,
לא, כי אני יודע מה זה אדום ואני יודע מה זה כהה. אתה יכול להסביר לי שזה אדום כהה. אבל מי שלא יודע מה צבעים או לא ראה בעודו אדום, מה תגיד לו? איך תעביר לו את הרעיון הזה של אדום? אז ברור שהיא למדה משהו חדש, אבל זה לא היה חסר בפיזיקה של הכלום. פיזיקה שהייתה מושלמת, לא היה חסר כלום בפיזיקה שלה. יש הבדל בין לתפוס את הדבר בצורה בלתי אמצעית, לבין לתאר אותו במסגרת תיאורטית כלשהי. אם יש
שם כללים... רופא שיניים, שהוא מקצוען א' א', אבל בחיים לא היה לו לא סתימה ולא הששת, ושום דבר, אף פעם לא קבעו לו השיניים.
כן, בדיוק. כל רופא שלא חווה מעודו כאב, אז בא פציינט ומתלונן על כאב, אין לו מושג מה זה כאב. אבל הוא יודע שאם מישהו אומר שכואב, צריך לתת לו תרופה כזאת וכזאת. זה כן, אותו דבר. זאת אומרת, יש הבדל בין לתפוס... עכשיו, זה נכון בהרבה מאוד תחומים. הרבה פעמים כשאתה מכיר משהו בצורה בלתי אמצעית, אז אתה פחות צריך קריטריונים. אז הקריטריונים יש ערך תיאורטי, זה מעניין, אבל זה לא משהו שנחוץ לך לתפקוד היומיומי. מתי אתה צריך קריטריונים? אתה שאתה לא מכיר את הדבר. אוקיי, אז גם פה אנחנו עוסקים בכל מיני משיכי שקר כאלה שלא פגשנו אותם. אוקיי? אז אני מחפש קריטריון איך לדון בהם, אבל תמיד ישנה האפשרות, שמע, כשאתה עומד מול אחד כזה, אתה מבין שהאיש הזה הזיות. פשוט אתה רואה בצורה ביתי מתאית, לא יודע אם זה קריטריונים כאלה או אחרים, כמו, כן, השבת עבדה, כן, לתלמיד חכם בתביעות עינה. זאת אומרת, שתלמיד חכם בתביעות עין, אז הוא מזהה שהעבדה הזאת היא שלו, הוא לא יודע להגיד לי הוא כסימנים. הוא רואה את זה, הוא מזהה את זה. זאת שמשל, משל לעניין הזה.
לגבי העניין הזה של, מדברים על משיכיות, יכול להיות, כמו שאמרת, מהצד השני של הפרדיגמה, שבעצם אולי נסיבתית הדור לא היה ראוי, ולכן זה לא יצא לכל, ולכן לא בהכרח הוא משיח שקר, גם אם הוא לא התממש, אז השקר הוא לא בור, הוא בחוסר המוכנות.
נכון.
אתה רואה משהו מעניין בפרשת השבוע, לגבי העניין של קדוש ברוך הוא פונה למשה רבנו, וגם אני שמעתי את נאקתם. אז הרי בברית בין הבתרים נאמר, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז יכול להיות ששעון העצר התחיל לעבוד מתי שבטל שבתם אל האלוקים. זאת אומרת, לפני שהם בעצם, איך שאומרים, היום אם בקולו תשמעו, כאילו שערי דימה לא ננעלו וכרצה בזה, ברגע שבני ישראל זעקו את נעקתם, אז כתוב, וגם אני שמעתי את נעקתם. זאת אומרת, התקיים העניין ועבדו ועינו אותם.
אתה אומר שאם הם לא היו, אם הם לא היו, אם הם לא היו זועקים, אז הפוטנציאל לא היה יוצא החוצה, ובעצם הם לא היו ניגלים.
יפה. אז אותו דבר פה, אם העם בעצם לא
היה... כן, אמרנו, זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה במבחן התוצאתי. המבחן התוצאתי הוא לא בהכרח מעיד שהייתה פה בעיה בתהליך, בגלל שיכול להיות שזה לא יתממש מסיבות צדדיות, ולא בגלל שבאמת לא היה פה משיחיות אמיתית. טוב, בכל אופן, אז הלמליין הזה בא מכיוון הפוך לגמרי לאל רואי, הוא היה איש לא מוכשר כל כך. הוא היה מתוסכל מזה. וחלק מהעניין הוא אחרי זה לגלג על כל הפלפלנים וכל הזה, כי הוא פשוט כנראה ככה כותבים. הוא פשוט היה פחות מוצלח בתחום הזה. והתסכול הזה לקח אותו לכיוונים מיסטיים וגאולה והכל, הוא עשה לבוא לידי ביטוי במקום שבו יוכל לבוא לידי ביטוי. בעולם של בית המדרש הוא כנראה היה פחות מוצלח. מה? כן, הם מעוררים. אז הוא היה מהמעוררים, כן, אז הוא הלך, הוא החזיר את העם בתשובה כדי שהם יעשו, או ועוד פעם, הכל הוא עשה בסדר, והוא לא חרג מן ההלכה, והוא החזיר את כל העם בתשובה, הכל בסדר. אז אצל אלרואי זה היה סופר כישרון, ואצלו זה היה תת כישרון, אבל מה זה משנה? מותר להיות מוכשר וגם מותר להיות לא מוכשר. בסופו של דבר, מה שהם עשו, הוא היה, לכן אני מביא אותם באותו סעיף, היה בעצם עמד בכל הקריטריונים שתיאר, חוץ מהתוצאה, ושהתוצאה לא עבדה. יותר מזה, 100 שנה אחרי זה...
מה קרה איתו?
לא, אני חושב שהדברים ידועים, אצלי לא רשום פשוט, אז לכן אני לא יודע להגיד.
ידיעת התורה זה לא אחת מהקריטריונים?
מה?
ידיעת התורה זה לא אחת מהקריטריונים הנדרשת?
תראה, אלרואי ודאי ידע את התורה. למלן היה פחות מוכשר, מה זה נקרא ידע את התורה, ואם הוא היה פחות מוכשר אבל ידע. מה, הוא חייב להיות גדול הדור דווקא? לא יודע, איפה זה כתוב? מה, שהוא יהיה גדול הדור?
לא גדול הדור, שהוא יהיה חכם גדול
בסדר, אוקיי. לא בטוח עד כמה באמת אפשר פה לקבוע קטגורית, אבל יכול להיות. בסדר, זה לא... תראו, בעל ספר חרדים שחי 100 שנה בעל ספר חרדים שחי 100 שנה אחרי למליין מספר שאבא שלו ניפץ את התנור המצות שלו בגלל שברור היה לו שבשנה הבאה הם כבר יהיו בירושלים, הוא לא צריך את תנור המצות שלו.
מה, בעקבות
ה... עם למליין, בגלל למליין.
אוקיי.
זאת אומרת, עכשיו אני מדבר על, אני מניח, לא יודע, תלמיד חכם, זאת אומרת, לפחות החרדי מה תלמיד חכם, לא יודע מה היה אבא שלו. והוא לא פסל את זה על הסף, הוא הראה שכנראה זאת באמת הייתה תופעה שהייתה יכולה להטות. זאת אומרת, אין פה משהו חד משמעי, הוא לא אמר טוב, אבל הוא לא היה, הוא היה מארץ, אז... בכלל, מה שייך לחשוב עליו שהוא יהיה משיח. היה נראה שהוא לא פוסל אותו, הרב החרדי משתמע שהוא גם התייחס אליו בכבוד. זאת אומרת, הוא לא ראה את זה כמשהו שהוא בהכרח שלילי. לא הצליח, אבל לא, נגיד, באמת, גם בקשר לאלוהים וגם בקשר ללמליין, גם אם רואים את זה כמשיחיות שקר, ובדרך כלל מי שמתייחס את זה רואה את זה כתופעה של משיחיות שקר, זה לא באותו מובן כמו שבתאי צבי. זאת אומרת, זה לא רואים את זה כתופעה פסולה באותו עומק כמו שבתאי צבי, ולכן באמת יכול להיות שזה פשוט אמירה, כי תוצאתית זה לא הצליח, זה הכל. ואולי באמת לא נכון להכניס את התופעות האלה תחת הקטגוריה הזאת של תנועה משיחית, במובן השלילי, במובן שאסור להצטרף אליו, במובן המסוכן. זה מסוכן, עוד פעם, זה, אני גם לא יודע, אבל אני רק יכול לשער, לא כתוב אותי שזה היה המוני, אבל בטוח היו פה ושם כאלה שכשהם התאכזבו אז נטשו. זאת אומרת, זה קורה כמעט אחרי כל תנועה כזאת. עכשיו, לא היה פה משהו המוני, ולכן באמת אני חושב שבגלל זה הם לא מסווגים בצורה חד משמעית שלילית, למליין ועל רואי. אבל תמיד האכזבות האלה מובילות לכל מיני מקומות. כן? הבאתי את הדוגמה של כחרס הנשבר, כן? של שולמית לפיד על בירושלים בתחילת המאה ה-20.
הוא בא למשהו שקרה משבר המוני למרות שהוא לא היה מעורב במעבר על ההלכה או משהו כזה מלכתחילה?
אני חושב שבירושלים, זה היה הסיפור.
לא, זה לא משבר המוני, ירושלים זה משהו מאוד לוקלי, כמה יהודים כבר היו בירושלים.
לא, בסדר, המוני אתם קוראים במובן הכלל עולמי, כמה דוגמאות כלל עולמיות היו לתנועות משיחיות שבאמת תפסו ככה רחב. היו כמה כאלה, אבל לא כל כך הרבה. אני יודע, לא יודע, לא יודע, עוד פעם אין לי נתונים מספריים כמה בדיוק הלכו אחריהם. הוא היה בכוזר, היה בקורדיסטן, היה קצת, כן, עשה קצת רעש בעל הבמת העולם, אבל אני לא יודע עד כמה באמת התנועה של חחר והייתה ממש המונית. לא יודע. תכתבו על זה כל מיני ספרים, יש ספר של לימן, נדמה לי, על אלרואי. יש לימן מתייחס אליו אגב בצורה, זאת אומרת, להפך, הוא אומר, היסטוריה, חלק מההיסטוריה היהודית, הוא לא בא לגנות אותו, הוא לא, אני אומר, היחס אליהם נכון הם תמיד נמנים ברשימות התנועות המשיחיות. אבל בהחלט ייתכן שזה תנועות המשיחיות במובן הזה שהיה משיח שלא הצליח. אבל לא במובן השלילי כמו שבתאי צבי, כמו הנצרות, כמו כל מיני דברים. אפילו לא כמו בר כוכבא. שבר כוכבא, אמרתי, הוא פעל בצורה כוחנית מאוד. הוא אומר, אל תעזור ואל תפריע לקדוש ברוך הוא. כן, יש תיאורים חזליים שיש שם אמירות בעייתיות. כן, אצל אלרואי ולמליין לא מתועדים, כנראה, עד כמה שקראתי, לא מתועדים דברים כאלה. כן, בעקבות, אגב, בעקבות למליין, אז היו, כן, זה כתוב אצלי, היו לא מעטים שבאמת המירו את דתם. אבל לא, זה לא, בניגוד לשבתאי צבי, זה לא היה יחד איתו. זאת אומרת, זה פשוט השבר שנבע מזה שהעסק לא הצליח. אגב, כשהוא מת, אז הייתה עוד המרד דת. זאת אומרת, היו שם כמה גלים של המרד דת.
המרד דת לטובת
הנצרות? כן. כן, אני חושב. בכל אופן, אז עוד פעם, אנשים כוונות טובות, לא עברו על ההלכה, לא עשו דברים כוחניים מדי, אבל כן, עוררו דברים שהם... עכשיו, ברור שאם מישהו יודע על עצמו שהוא לא המשיח ועושה את זה בצורה במזיד, וברור שהוא ייקשל, זה דבר בעייתי.
הוא רמאי.
כן, סתם רמאי. אבל בדרך כלל זה לא המצב. בדרך כלל מדובר באנשים שכנראה הם באמת ובתמים מאמינים שהם משיחים. טוב, שני הצמד הבא זה דוד הראובני ושלמה מולכו. דוד הראובני גם כן הופיע בתחילת המאה ה-16. אגב, בתחילת המאה ה-16 היו שם כמה כאלה, כמו מה שאמרתי קודם על רואי, היו עוד כל מיני. לא על רואי, למלאי. היו כמה כאלה, תחילת המאה ה-16 זה כמובן אחרי גירוש ספרד.
איפה המידע?
המשיחיות, מה?
המידע הזה, מה מבוסס?
זאת אומרת, ספרי היסטוריה. איפה אני קראתי, אפילו לא זוכר, בסוכם אצלי מכל מיני מקומות שקראתי. יש לזה בכל מיני מקומות, זה רק מההיסטוריה. מאיפה המידע שלך על נפוליאון?
לא, אני שואל, למה לא?
גם זה, אירועים היסטוריים שתועדו, כמו שמתועדת היסטוריה.
לא, אין כתבים יהודיים כאלה,
למה יש?
יש
ספרי היסטוריה יהודיים שמתארים גם את משיחי השקל. טוב, אבל גוגל זה כבר מקום משני. בכל אופן, אז הראובני גם כן הופיע בתחילת המאה ה-16. עוד פעם. מה? כן, עוד רגע. הוא הציג את עצמו בתור נוסע מעשרת השבטים. הוא היה באיטליה, הוא היה באירופה. עבר באיטליה, גרמניה, מצרים, ואחרי זה הגיע לארץ ישראל, הגיע לאזור פה. אבל הוא הציג את עצמו בתור מישהו מעשרת השבטים, שזה מאוד אקזוטי, מאוד נראה שזה באמת חלק מאיזשהו תהליך שהעסק חוזר. מי שבא מעשרת השבטים זה כבר פורו לטובתו. כי זה בעצם אומר ש... מה?
או זה חייב להיות או שקר מחור, או שקר...
כן, אני לא יודע אגב, לא מצאתי שום אמירה שזה היה שקר. הוא טען שהוא בא ממדבר חבור, שם מהמדבריות ערב, ויש שם שבטים יהודיים, שבטים יהודיים שהם עשרת השבטים, והיו כאלה. זאת אומרת, כנראה שזה, יש שבטים כאלה.
מה, שהם עשרת השבטים?
כנראה, כן. זה שהם יהודים נידחים כאלה, שמסתובבים שם במדבריות ערב, ואני חושב שהסברה המקובלת היא שהם עשרת השבטים, כן? כן. אגב, יש דד עדני, יש כל מיני נושאים קדמוניים שגם כן מדווחים על, על דברים כאלה, ואנשים מתייחסים לזה כדיווח אמין. יש שבטים יהודיים, הרי יש שבטים יהודיים שם באזורים ההם, והשבטים ההם כנראה הם לא שייכים לשניים וחצי שבטים שמוכרים לנו. זה כנראה באמת איזה שהם שאריות מעשרת השבטים, לא יודע, כמו, נגיד, כמו התופעה האתיופית, כן, כאלה שגלו עוד לפני, בגלות בית, עוד לפני גלות בית ראשון, כאילו, בגלות בית ראשון. אוקיי? מה? כן, אז הוא יכול להגיד שהוא מבית דוד, או שהוא לחשוב שהוא באמת מבית דוד, אתה יכול גם לדמיין שהוא מבית דוד. אמרתי לכם שסבתא שלי אמרה לי שאני מבית דוד גם כן.
איך הוא הגיע מעשרת השבטים?
זאת אומרת איך הוא הגיע? הוא עבר את הסמבטיון והגיע עם קייק. אני לא יודע.
הוא לא
כאילו
המקום של המשפחתים.
מה? לא, לא, הוא הגיע בעצמו מעשרת השבטים. למה הוא קרא לעצמו ראובני? הוא טען שהוא נשיא שבט ראובן.
לא, אבל אם הוא
נשיא... אז הוא לא משיח דוד. נכון, אז הוא באמת לא הציג את עצמו כנראה. נכון, על רואי אמר שהוא דוד. הוא אמר שהוא נשיא שבט ראובן, הוא באמת אמר שיש לו אח. יש לו אח.
משבט דוד.
רגע?
אח מבית דוד זה גם
נחשב.
אח מהאמא. האח שלו, כן. האח שלו, יוסף, מולך על עשרות אלפי אנשים משניים וחצי השבטים, זאת אומרת ראובן, גד וחצי המנשה. לא, זה לא דוד המלך, ראובן, גד וחצי המנשה, אוקיי? והוא טוען שהוא, לא יודע, אולי הוא המשק של עשרת השבטים במסגרת תהליך הגאולה. יכול להיות שהוא לא הציג את עצמו בתור משיח מבית דוד, אלא הסגן שלו, כן, או העוזר שלו לעניין שניים וחצי השבטים של עבר הירדן. בסדר, לא משנה, אבל אני אומר, התהליכים שהוא התקבל אצל האפיפיור, הוא נסע ונתן עם מלכים ורוזנים, זאת אומרת, היה לו מעמד משמעותי, דוד הראובני. הרבה מאוד יהודים הלכו אחריו, הוא מון תקוות, כי הוא סיפר את כל הסיפורים על הלוחמים היהודים ממדבר חבור, כן, שבט החייבר, יש על זה אפילו אליעזר סמולי, מכירים את הסיפורי תחילת הציונות. אז הוא מספר על מישהו שהגיע, זה כנראה סיפור דמיוני, הוא מספר על זה מישהו שהגיע משם ואמר שהוא יביא את כל השבט שלו להצטרף פה בארץ, לעזור לנו במלחמות. כל החבר'ה פה שבאו מאירופה לא יודעים מה זה להילחם. אז הם נורא סמכו שמגיע מישהו שגם יודע לרכב על סוסים כמו כל החבר'ה פה ויעזור להם, גם לנו יהיו כאלה שיודעים מה לעשות עם כוח. בכל אופן, אז הוא היה לו תוכניות לכבוש את ארצות ערב, כולל מכה, עם הלוחמים הגיבורים שלו מחבור. הוא, אגב, בניגוד לאלרואי ולמליין, הוא כן נקט בפעולות כוחניות ופעולות לא סבירות.
ניסה,
כן. זאת אומרת, הוא כן ניסה לקרוא למלחמה, הוא אפילו סכסך בין מלכים. זאת אומרת, הוא ניסה לשכנע את האפיפיור ואת המלכים הנוצרים לצאת למלחמה נגד המוסלמים וכל מיני, לסכסך בין...
הוא ניסה לשכנע את הנוצרים למכור לתותחים כדי שהוא יוכל לכבוש את ארץ ישראל.
יכול להיות, זה מתאים לו, אני לא זוכר כרגע ספציפית הסיפור הזה, אבל זה מתאים. זאת אומרת, הוא עשה כל מיני דברים כאלה, אולי הוא גם עשה את זה, אם לא, אז הוא עשה דברים מהסוג הזה בכל אופן. אוקיי? עכשיו, הכנסייה באותו זמן ניהלה מלחמה נגד האנוסים. האיש הגיע שם בתור מנהיג היהודים, התקבל בכבוד. גם בספרד, זאת אומרת, גם במקומות של האינקוויזיציה. והיהודים כולם תלו בו תקוות עצומות. זאת אומרת, חשבו שהוא יציל אותם מכל הרדיפות, אנחנו מדברים על במאה שמיד אחרי הגירוש, גירוש ספרד. היו הרבה מגדולי ישראל שהתייחסו אליו בכבוד רב. חבוד רב, קרי כנראה הניחו שהוא באמת סיכוי טוב שהוא המשיח. ביניהם אגב, אבי עובדיה ספורנו, למשל. כן, באו לבקר אותו. מה? או כן, לא משנה, חלק מתנועה משיחית, אתה צודק, הוא לא היה מבית דוד, אבל הוא חלק מהתנועה, תנועה אמיתית, אוקיי? והיו חששות דרך השלטונות והתחילו לרדוף אחריו, לא משנה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. בסופו של דבר, המזכיר של המלך ספרד, שהיה בן למשפחת הנוסים בעצמו, קראו לו דיאגו, בעצמו הלך אחרי הראובני, כשהוא הגיע לספרד והתקבל שם וכולי, זה ככה, תחשבו על מה הנוסים חושבים על מצב כזה, שמגיע יהודי, ומתקבל אצל הממסד הזה שרוצח אותם ורודף אותם עשרות שנים, מתקבל בכבוד מלאכים ויוצר איתם קשרים ומארגן גאולה של היהודים. אני בכלל לא מבין איך זה יסתדר עם התיאולוגיה הנוצרית לשתף פעולה עם הדבר הזה. גאולה של יהודים זה משהו שסותר את התיאולוגיה. כן, יכול להיות. בכל אופן, אני באמת לא יודע, זאת שאלה, עוד פעם, לא חקרתי, אני לא מכיר את הפרטים, אני מנסה לתת איזשהו תיאור כללי. בקיצור, הדיאגו הזה, שהוא היה עוזר של המלך, עברת את שמו וקרא לעצמו שלמה מולכו. ואז הוא נהיה המזכיר של הראובני. כן, בדיוק. שליח של
ראובני.
בדיוק. אגב, יכול להיות שבאמת איזשהו צאצא, אני לא יודע. וכן, הוא הלך עם פמליות, עם סוסים ומרכבו, כמובן, הראובני. זאת אומרת, הוא נהג מנהגי מלכות. זאת אומרת, זה גם כן תופעה רווחת בין משיחי השקר. הוא התחנן לפני הראובני שימול אותו, שלמה מולכו, לא מעל אותו, לא משנה, בסוף הוא מעל את עצמו. כנראה, אגב, היה איש מוכשר, המולכו הזה גם כן, ונהיה תלמיד חכם, הוא למד. זאת אומרת, הוא נהיה תלמיד חכם, ובאמת היה כנראה חריזמטי גם. המהרלב"ח, ראש חכמי ירושלים באותה תקופה, מישהו זוכר אותו מפולמוס הסמיכה, מי שעמד בראש התנועה שהתנגדה לסמיכה, הוא התנגד גם לזה. זאת אומרת, הוא לא אהב כנראה את כל התנועות
המהפכניות
האלה. כן, יכול להיות שהוא מסנגדים, אבל הוא גם היה באמת יצא בחריפות נגד העניין הזה, אבל ממש לא היה ברור. גם בין גדולי התלמידי חכמים באותה תקופה, מאוד לא היה ברור. רבים מהם חשבו, או לפחות נטו לזה סיכוי, שהאיש הזה הולך באמת להביא את הגאולה. היו, מולכו התחיל לעבור ונהיה הנביא שלו, של אלרועי. זאת אומרת, הוא היה פעל בשמו, הטיף, היה לו השפעה גדולה מאוד גם על נוצרים וגם על יהודים. זאת אומרת, הם כולם איכשהו, עוד פעם, אני לא בטוח איך זה עובד עם התיאולוגיה הנוצרית, אבל העובדה שזה באמת, זה באמת עבד. הוא התריע מפני אסונות ושיטפונות והצליח כנראה, ככה, לפחות הסיפורים, עוד פעם, אני לא יודע הרי מה מזה זה מיתוסים, הרבה אגדות על ניסים ונפלאות שהם חוללו, גם כן דבר מאוד, מאוד מאפיין את החברה האלה, אבל עוד פעם, האגדות האלה צריך להבין, האגדות כאלה היו גם על הרצל. כן, ברור, היו אגדות על כל מיני, כי פשוטי העם מייצרים אגדות על כל בן אדם שהוא חריזמטי והוא מוביל והוא כזה מין ניסרם וניסה כזה. אז כך שזה לא בטוח שהדבר הזה כשלעצמו הוא בעייתי, כי דרכם שפשוטי העם מייצר כל מיני אגדות סביב אנשים חריזמטיים. זה קורה הרבה, זאת אומרת, לא, השאלה היא עד כמה הוא באמת קידם את העניין. הזכרתי את הרבי מלובביץ', כן, עם הרב שח. שאמרנו שספר את זה לחסידים שלו, לא. בקיצור, הוא ברח, ופה ושם, בסופו של דבר, הראובני ניסה לשכנע את הקיסר הגרמני להתייהד. הוא ניסה לגייר את הקיסר הגרמני. זאת אומרת, היה איש לחלוטין מין מגלומן כזה, אבל זה כנראה עבד, זאת אומרת, הייתה לו השפעה. אבל גם רצפו אחריו, בקיצור, בסופו של דבר, שלמה מולכו, הם נפרדו, כן ניסה לחזור אליו, לא ניסה לחזור אליו, בסופו של דבר הקיסר הכניס את שניהם לכלא, האינקוויזיציה העלתה את שלמה מולכו על המוקד, הציעו לו להמיר את דתו לנצרות והוא לא הסכים, הוא מת על קידוש השם בסוף, שלמה מולכו, ולכן למעשה שלמה מולכו הוא אישיות מארצת על הרבה מאוד מחכמי ישראל עד היום. זאת אומרת, הוא לא מקבל יחס של משיח שקר, למרות שמולכו והראובני הם היו יותר נביאי שקר משני הקודמים, מלמליין ואלרועי. כי הם כן עשו, כן, גם הגינונים של המלכות, גם הפעולות הכוחניות, הניסיון לסכסך בפוליטיקה בינלאומית, בין מעצמות, זאת אומרת, עשו דברים קצת לא ריאליים.
זה גם איסור.
מה?
אבל
לא קודם שמולכו זה נביא. לא, עכשיו, הנביא שלו, אני לא בטוח שהכוונה באמת שהוא הציג את עצמו כנביא, אני לא יודע. אלא הכוונה הוא, אתה יודע, כמו שאליהו מבשר את בוא המשיח, אז הוא ביסר את בואו של הראובני. רבי יוסלמן, כן, גם ספר של לימן. לימן כתב על הרבה אירועים כאלה. אז גם רבי יוסלמן היה אחד העסקנים שם בחצרו של הקיסר הגרמני באותה תקופה. זאת אומרת, הוא עזר לו בעצם. רבי יוסף קארו מביא עליו דברי שבח מופלגים במגיד מי שרים. על שלמה מולכו. להבין, והתוספות יום טוב, אותו דבר. ואת מדובר בבן אדם שלא רק תוך כדי פעולתו, גם אחרי שכבר נכשל ומת על קידוש השם, בסופו של דבר הוא מקבל יחס. עכשיו, פה כמובן משחק גם העניין הזה שהוא מת על קידוש השם. ברגע שהוא מת על קידוש השם, זה יכול
להיות קצת...
בדיוק, יכול קצת לחפר על דברים שאולי נגיד, למשל, ברור ששלמה מולכו זוכה לי יותר מילות הערצה מאשר הראובני. למרות ששניהם, מבחינת ההתנהלות, התנהלו דומה. אוקיי? אז אם זה משיח שקר, גם זה משיח שקר. כן, אבל הוא בסוף מת על קידוש השם. זאת אומרת, איכשהו... אז אתם רואים, עוד פעם, אני מדגים לכם עד כמה התופעות האלה, קשה להוציא איזשהו קריטריון חד, לקבוע מה זה משיח שקר או מה זאת משיחיות שקר. זה מין שילוב של המון ביים שבסופו של דבר לא ברור שאפשר לבנות מהם איזושהי משנה סדורה חד משמעית. טוב, על שבתאי צבי אין צורך להרחיב את הדיבור. שבתאי צבי היה גם כוחני, גם המיר את דתו בסוף, גם הרס, אבל הוא גם התחיל אחרת. הוא התחיל כמו שכולם מתחילים, ודיברתי על זה גם הפעמים הקודמות, הוא התחיל דרך זה שצריך לחזור בתשובה, והוא התחיל בסיגופים.
חייב משהו אמיתי, אבל לא. חייב משהו אמיתי, אחרת אתה לא מתחיל.
אבל אני אומר עוד פעם, אמיתי לא במובן הציני.
לא, לא.
הוא באמת כנראה הלך מכיוון אמיתי, הוא באמת האמין בזה, והוא עשה תשובה, והוא סיגף את עצמו והכל. ויחד עם זה, באיזשהו שלב פתאום התחילו משתאות הוללות שם בפנים, עם כל הסיגופים. יום הוא עשה סיגוף, ויום אחר כל מיני משתאות. ומין, ואז הוא, כן, מה שאומרים, מה שאתן עלה לו לראש. זאת אומרת, אז כל מיני גילוני מלכות, ועוד פעם, ומלחמות עולם, וגאולות, וזה, הוא בכלל התחלק על השכל לגמרי, באמת, ובסופו של דבר הוא גם פיתח שיטה שחורגת מההלכה, וכמובן גם בעיות קבליות שמצאו אצלו, כל הפולמוסים של רבי יוסף, של רבי יעקב עמדין מול רבי נתן אייבשיץ, על השבתאות, זה בא לא דרך מעבר על ההלכה. רבי יונתן אייבשיץ לא עבר על ההלכה, אלא רבי יעקב עמדין איתר במשנתו הקבלית של רבי נתן אייבשיץ מאפיינים שבתאיים. וזה אגב יכול להיות נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיש שם מאפיינים כאן, אני לא מספיק מבין כדי לשפוט את זה, אבל בהחלט יכול להיות שהיו כאלה. למה? כי רבי נתן אייבשיץ השתכנע שזה באמת פרשנות נכונה לקבלה. הוא לא עבר על ההלכה, אבל הוא לא... רבי נתן אייבשיץ כן היה מגדולי הפוסקים, זה לא... הוא לא... הוא היה יהודי ירא ושלם. אבל המשנתו הקבלית הייתה, היו בגוונים שבתאיים, יכול להיות, אני לא יודע. גם אם זה נכון, אז מבחינת רבי יעקב עמדין זה מספיק בשביל לצאת נגדו בשטף קצף. אבל בעצם יכול להיות שהוא קיבל את הפרשנות הקבלית של שבתאי צבי, וזה בסדר גמור, אז מה קרה? קבל האמת ממי שאמרה. אם הוא מאמין בזה, וזו הפרשנות שהוא מציע, אז מה הבעיה בזה? אבל הפחד היה כל כך גדול, והשבר היה כל כך גדול, שכל מי שהיה בו איזשהו ניואנס שבתאי, אז מלחמת עולם. אנשים נורא פחדו מזה, זה דבר שנשאר, היו אחרי זה הפרנקיסטים, והיו כל מיני ממשיכים של שבתאי צבי, שבעצמם יצרו תנועות משיחיות, כי העסק לא נרגע. זאת אומרת, שבתאי צבי לא מת בעצם, במובן המהותי. זה דבר שהמשיך הרבה זמן אחר כך, הרבה זמן. זאת אומרת, ולכן הפחד, היה פחד נורא גדול שזה יחזור ויתעורר.
יש סיבה בין התנועות האלה, שבתאי צבי והפרנקיסטים לגבי... איך בהתחלה קיבלו את החסידות של הבעל שם טוב? לגבי החשדנות שבה...
הבנתי.
יש קשר בין אותן תנות משיחיות...
למה שהתנגדו לבעל שם טוב? בגלל שאולי... אני יכול לשער שכן, אני לא יודע להגיד.
אני רוצה להגיד שכן.
מה? יכול להיות, אני לא מכיר, אבל זה נשמע מאוד סביר, זה די ברור. תראה, התקופה זה לא הרבה זמן אחר כך, אני מדבר על 150 שנה אחר כך, או פחות, 100 שנה אחר כך, ברור שעדיין הייתה שם טעות. הייתה שם טעות עדיין באותה תקופה, ולכן ברור שכשאתה רואה פתאום איזושהי תנועה חדשה, שמתחילה עם כל מיני דברים, לך תדע שם מה שקורה שם, שפוגעת בהרבה אתוסים מאוד יסודיים, ברור ש... אין לי ספק שחשדו בו גם בדבר הזה. אבל אתה אמשית היה אחרי, הוא לא היה בתקופתו. אבל היו בו מאפיינים במשנתו, היו מאפיינים של הקבלה השבתאית. ויש גרשום שולם כתב על זה ועוד, זאת אומרת, מה בדיוק מאפיין את הקבלה השבתאית? זאת אומרת, מה היו החידושים שלו בקבלה? ששבתאי צבי. וכנראה שהחידושים האלה איכשהו נכנסו, אני משער, אני עוד פעם, אני לא מספיק מבין כדי לדעת את זה, אבל החידושים האלה כנראה נכנסו גם אצל מקובלים אמיתיים. הם ימצאו את הפרשנות הזאת ונכנסה לתוך משנתם. אז פרשנויות אתה יכול למצוא מכל מיני מקומות. דיברנו פעם על הבעייתיות בהיסטוריה של הרעיונות. דיברתי פעם בבר אילן, היה כנס על פני יהושע. אז דיברתי על... מאפיינים בריסקאיים במשנתו של הפני יהושע. כן, דיון אנכרוניסטי. בריסק זה כמובן תחילת המאה ה-20 נגיד. הפני יהושע זה המאה ה-18. אז מה הנקודה היא שיש מאפיינים שאפשר לראות, למרות שהוא לא למד ככה באופן הרגיל שלו, אבל יש מקומות שבהם ממש רואים אמירות בריסקאיות לחלוטין, עם שני דינים, ממש מהלכים של רב חיים לגמרי, פה ושם. ולפני שראיתי את כמה דוגמאות לעניין הזה, אז הקדמתי איזושהי הקדמה שבאמת בהיסטוריה של הרעיונות מאוד קשה לשים את האצבע מה מקורו של רעיון. באמת יש מקורות ההשפעה הם רבים, יש ציידגייסט כמובן, רוח הזמן משפיעה וכל מיני דברים כאלה, יש השפעות בכל מיני צורות, ולכן העובדה שמישהו מושפע ממשהו, א', לא בטוח בכלל שהוא מודע לזה, לא בטוח שהוא הכיר את זה, השפעות מגיעות בכל מיני צורות, וב', גם לא בטוח שזה פוסל אותו, אם המקור הוא לא, גם אם המקור הוא בעייתי. בסדר, אז אתה לוקח משהו ממקור בעייתי, אבל אתה מאמץ אותו. אני למשל חושב שיש השפעות נוצריות משמעותיות בחסידות. יש שם דברים מאוד קווי דמיון משמעותיים לדעתי לנצרות. אז מה, זה פוסל את החסידות? ממש לא. זאת, אפשר לסול אותה אולי מסיבות אחרות, אבל זה כשלעצמו לא פוסל אותה. זאת אומרת, אתה יכול לאמץ כל מיני דברים ולבלוע אותך המערכת שלך, ובסדר, כי זה מה שאתה חושב. אפשר
להגיש באופן מודע אימץ את החורל של ארבע קולות.
עוד פעם?
אפשר להגיש, כן? אם להכניס את בית כנסת של רוב פרנקפורט,
כן.
הוא לא הסכים להכניס את העוגב, נכון? אבל הוא הסכים להכניס את השירה של ארבע קולות.
מקהלה.
ארבע קולות זה בעצם...
לעשות ווקלי. עוגב ווקלי.
כן, וזה כן. בעצם...
זה מה שעושים פה ש... מדי פעם בהופעות של, כן, ה... כן, של החזנים.
כן, אז מבנה...
כן, נכון.
זה פחות
משמעותי. זה... לא, ברור, זה לא ממש בפרשנות קבל, אבל נכון, יש כל מיני השפעות שמגיעות, וכל עוד, זה, אם זה היה ישיר, אז היו יוצאים למלחמת עולם נגד זה. אבל אם זה עקיף, ואיכשהו מגיע, ופה ושם בסדר, אז זה נכנס וזהו, זה לא... המקור של הרעיון לא בהכרח מעיד על טיבו. אני רוצה לקבל את האמת ממי שאמרה, כמו שאומר רבי אברהם בן הרמב״ם, כן, הוא מביא הרי בשם אבא שלו. במאמר שנתפס בתחילת עין יעקב, הוא מביא שם את הגמרא במסכת פסחים, הגמרא אומרת שהיה מחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, אם גלגל עומד ומזלות חוזרים, או גלגל חוזר ומזלות עומדים. ואז חזרו חכמי ישראל וקיבלו את דעתם של חכמי אומות העולם, ויש השמש יורדת בלילה, ולא יודע, היא מחממת את המים, יש להם כל מיני ראיות כאלה או אחרות, שהן כמובן מפוקפקות ביותר. אבל בסדר, הייתה להם ראיה, והם קיבלו את דעת חכמי אומות העולם. אז אומר הרמב״ם, מה אתה באמת חושב שבאים ללמד אותנו שם אסטרונומיה? באים ללמד אותנו שצריך לקבל את האמת ממי שאמר, זה עלי כך מה שהגמרא מלמדת. זאת אומרת שגם אם חכמי אומות העולם מתווכחים עם חכמי ישראל, אם חכמי ישראל משתכנעים שחכמי אומות העולם צודקים, אז הם מקבלים, מה הבעיה, למה לא? זאת אומרת, זה שמקור מסוים הוא מקור בעייתי, זה לא אומר שהרעיון הוא בעייתי. בדיוק כמו שעולים כל מיני הצעות, או לא יודע, מלא שינויים בהלכה. אז מיד זוכה לכותרת רפורמי, פסול. זה רפורמי. אפילו נגיד ששאבתי את הרעיון מהרפורמי, ואם אני מציע טיעון שמחזיק מים, זאת אומרת שאני יכול לבסס אותו הלכתית, אז מה? למה? יש שינויים לגיטימיים בתוך ההלכה. העובדה שזה, אפילו אם שאבתי את ההשראה מהרפורמי, לא פוסלת את הרעיון של עצמו. יש לנו איזושהי נטייה לפסול דברים בגלל מקורם. לא חושב שנכון לעשות דבר כזה. אז בסך הכל אנחנו יודעים שדברים
באים. אין לך להבין את זה,
הרב. אני יכול להבין, פסיכולוגית. אני לא מקבל את זה מהותית. אני לא מקבל את זה מהותית. אני מבין פסיכולוגית למה זה קורה. ברור, אבל אני לא מקבל. אני חושב שזה טעות, צריך להתגבר על זה. אז הבאתי את המיון של רבי יעקב עמדין על האלה שלא שברו מסורות וכו'. אני ממשיך לקרוא עוד קטע מהספר שלו, שהוא מתייחס לשבתאי צבי. הנבלים המשוגעים, זה הקטגוריה הבאה. כן, אלה שלא שברו מסורות, אז קראנו את זה, איך הוא קרא לזה? טיפשים מטעתאים כבן קוזיבה, כדוד אל מוסר, רבי שלמה מולכו, רבי אשר למליין וזולתם, המשתמשים בהשבעות וקבלה מעשית, פתאום עברו ונהנשו, כן, כל מיני דברים כאלה. זה הסוג השביעי. והסוג הבא זה הנבלים המשוגעים. הנבלים המשוגעים כמו המומרים, כמו שבתאי צבי, ברי קרדיזו, חיון, הפרנקיסטים וחיון, זה כולל את הממשיכים של שבתאי צבי. וסיעתם ימח שמם חרשי משחית חברי רובעם אשר הסיעו את ישראל וכישם הרבים והכתב שילם ברבים. מבחינתו, אני חושב שדי ברור שאחד הקריטריונים זה המיסטיות של העניין. עכשיו, יש מיסטיקה לגיטימית. אתם יודעים, הוא כתב הרי ספר על הזוהר, שהוא ספר שתמיד יש ויכוחים גדולים, איך הוא התייחס לקבלה, רבי יעקב עמדין. איך הוא התייחס לקבלה. ובסופו של דבר הוא עסק בזוהר, הוא מביא דברים מהזוהר. רק הוא אמר שלא כל הזוהר קדום, הוא היה בעצם החכם, אחד מהאחרונים, הראשון מבין האחרונים שאמר את זה על השולחן, לא יודע מה ראשון, אבל הבולט, מבין האחרונים שאמר את זה על השולחן, את מה שחוקרים היום אומרים בצורה יותר... יותר חדה. אבל ברור שהיו לו כל מיני מגבלות, שיש מיסטיקות שאותם עושים ויש מיסטיקות שלא. בסדר? ופה השימוש בשמות ובקבלה מעשית וכל מיני דברים כאלה, מבחינתו זאת גם אינדיקציה לתנועה משיחית. אוקיי? פה אין לי ספק שיהיו כאלה שיחלקו עליו. אלה שמוכנים לקבל שימושים כאלה.
אפשר להבין ביקורת על רבי עקיבא שבעצם
כן, דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, דיברנו על זה כשדיברתי על בר כוכבא.
אבל לכאורה השאלה היא אם, על מי זה נשען יותר? על האדם שמבצע את הסוקות, את ההפיכה או את הניסיון בעצם להשיג את המשכיות? או על הגדול הדור הרוחני?
לא, גדול הדור זה לא מעניין. אני שואל את עצמי עכשיו מי האדם? עכשיו, זה שרבי עקיבא שפט אותו כך יכול לגרום לאנשים גם לשפוט אותו כך. אבל השאלה היא מי הוא באמת היה. זה בסופו של דבר מה שקובע. אם רבי עקיבא טעה, עדיין הוא היה משיח שקר. זאת אומרת, זה לא משנה. זאת אומרת, השאלה אם רבי עקיבא טעה או צדק, לא שאלה מה רבי עקיבא אמר. אז לכן אצלו נראה שגם השימוש במיסטיקה ובקבלה מעשית ובכל מיני דברים מן הסוג הזה, גם הוא בעצם אחד הקריטריונים לתנועות משיחיות, אבל כמובן זה שבתאי צבי, זה לא רק זה. יש הרבה... שבתאי צבי הוא משיח שקר למאדרים, זאת אומרת, כל המאפיינים מכל הסוגים שהבאנו, כל ההצעות שהצעתי, כל השלוש שהן חמש, ההצעות שהצעתי כולן מתקיימות בשבתאי צבי, זאת אומרת, פה אין בכלל ספק.
בעניין בעיית סיגופים, זה אמור להיות דבר מקובה.
מה?
הוא בעצם צידד
בארבעה סיגופים. היו הרבה מחכמי ישראל שצידדו בסיגופים, כן. חסידי האשכנז, ברור, אמרו שכך מחפרים על אבונות. פ"א תעניות, לא יודע מה, כל מיני פ"ד תעניות, סליחה, כל מיני דברים כאלה. כן, ברור, גלגולים בשלג. הנודע ביהודה, גדול הרציונליסטים. נגד השם ייחוד ונגד כל מיני דברים, הכל הוא יצא. יש לו תשובה על השאלה, מה, איזה גלגולי שלג צריך לעשות בתור תשובה לחטאים כאלה ואחרים. באור החיים, בסימן למדה, יש לו תשובה מעניינת שם. יש שם איזה מישהו שנעף עם חמותו. והשאלה, האם הוא צריך לגלות לחמיו? כי אם הוא נעף, אז היא אסורה על הבעל ועל הבועל. מצד שני, חמיו יכול לא להאמין לו, עד אחד לא נאמן. חמיו יכול לא להאמין לו. עכשיו השאלה, אם הוא חייב לגלות, לא חייב לגלות, תשובה מעניינת. אז בין היתר, בסוף הוא גם מסדר לו תשובה. זאת אומרת, מה הוא אמור לעשות כדי... הוא היה בעל תשובה אותו אחד. זאת אומרת, הוא רצה שהנודע בידי יצא לזה, אז הוא מביא את הרוקח ועוד מהראשונים, שבאמת סידרו תהליכי תשובה כאלה, כל מיני דברים מן הסוג הזה.
אתה לא אומר לאחד ממן ביסורים?
כי ביסורים כן, אבל לא בעריות. דבר שבערווה זה דבר מממון. צריך לשני עדים.
היא נאמנת האישה.
מה?
האישה היא נאמנת.
נכון, כי זה לא דבר שבערווה. מידה זה איסור ל... לא.
זה איסורים.
מה? כן, אסור לבוא עליה, וזה לא ערווה מבחינה קטגוריאלית. מידה אסורה על כל העולם. זאת אומרת, עריות באופן בסיסי זה תמיד כאלה שמותרות למישהו ואסורות למישהו אחר. אפילו אשת איש, זה אסורה כמעט על כל העולם, אשת הבעל שלה שהיא מותרת לו. זאת אומרת, עריות זה בדרך כלל איסור, לא בדרך כלל, כולם, זה איסור חלקי. זאת אומרת, נידה זה פשוט מצב. דיברנו פעם על זה, דיברנו על קדושה וחולין, אם אתה זוכר, דיברנו על תוספות בבבא קמא בדף י"א, שהוא מסביר שם למה איסור נידה לא שייך לקדושה. נכון שכי זה לא איסור על בעלה, זאת אומרת, האיסור על הבעל ועל הבועל של אישה שנעפה, זה נקרא תומעה בתורה, שהיא נטמעה. למה? כי זה פגיעה בקדושה, בגלל שהאיסור הוא איסור לבעלה. ואם האיסור הוא איסור אוניברסלי, אז זה לא קשור לפגיעה בקדושה, זה נידה, היא אסורה על כל העולם, לא רק לבעלה. בקיצור, כן, אז שבתאי צבי, יש פה... היה נתן העזתי, כמובן גם לא היה נביא, מי שלא. לפני שנתן העזתי הציג את עצמו ממש כנביא. זאת אומרת, זה לא כמו שלמה מולכו, אני חושב. והוא היה הנביא של שבתאי צבי, שבעצם קידם את הרעיון השבתאי ואת התנועה השבתאית. אגב, הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד, תלמיד של המעריך הגיז, ומסופר שהוא שלט בשלושה סדרים של השס בעל פה. זאת אומרת, האיש היה כנראה ממש תלמיד חכם כבד. באיזשהו שלב העתיק את מגוריו לעזה, זה כנראה היה לפני ההתנתקות, והוא התחיל לעסוק שם בקבלה וכל מיני חווה חזיונות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז הוא כותב, אחינו בית ישראל, ידוע להווה לכם שנולד משיחנו בקהילת קודש סמירנה, זה יזמיר, ונקרא בשמו שבתאי צבי, אשר במהרת מלכותו, ויקח כתר מלכות מראש מלך ישמעאל וישים על ראשו. אתם כבר מבינים, לכתוב דבר כזה באיגרת לכל עם ישראל, שהשבתאי צבי הולך לקחת את הכתר מראש הקליף המוסלמי, כן? והמלך ילך אחריו כעבד כנעני, כן? כי לא המלוכה. מבינים שזה הזיות מטורפות. ואחר זה יהיה משיחנו נעלם מעיני כל ישראל, כי הוא נביא, אז הוא אומר לנו כל מה שיקרה, הלאה. כן, זה נתן העזתי. ולא ידעו אנה לכתו, אם חיו, אם מת, ומשיחנו ילך מעבר נהר הסמבטיון, וגם משה רבנו עליו השלום, נולד לו בת בשמה רבקה, אשר ייקח אותה משיחנו לאישה, את הבת של משה רבנו, לא יודע, ומשה רבנו מצפה ביאת משיחנו, וכשיבוא משיחנו אצלו ויעברו על בני, יעברו עד בני רחב או בני משה ועשרת השבטים את נהר הסמבטיון אשר ידוע שמעולם לא עבר אדם שם. קיצור, יש לו חזיונות שלמים עם ספר נבואה שלם איך העסק הזה הולך לקרות. כן, זה אגב, יש, ראיתי פעם באיזה ספר של ברסלב, הייתי מספיק משועמם בשביל לפתוח את זה, באיזה חזרת השץ במנחה משהו בנתניה הייתי, אני זוכר, בשבת. אז היה שם, הוא מספר שם, היה שנחמן יושב שם למעלה בשדה גדול, והוא משגיח על כל הצון שרואה שם. ומי זה הצון? זה אברהם אבינו, משה רבינו, דוד המלך. זאת אומרת, זה הצון שעליו משגיח רב נחמן מברסלב. טוב, אוקיי, אז זה פחות או יותר אותו דבר.
זה בעיה עם הכותב אבל. זה בעיה עם הכותב.
יכול להיות, או שכן או שלא. אמרתי לך, אני לא בטוח, כמו שהיא מראה במילובביץ' אני לא בטוח. אני די בטוח שלא. טוב, בכל אופן, אז התעוררה תנועה משיחית כמובן מאוד מאוד גדולה, שבתאות זה סחף באמת נתחים, כן, נרחבים מעם ישראל, גם באירופה, גם בארצות האסלאם, בכל מיני מקומות. הוא יצא לכיוון קושטה במטרה להוריד את כתרו של הסולטן. זאת אומרת, היו שם מעשים, באמת, עובר את כל הקריטריונים שהצעתי לסוגיהם, פה לא צריך להתלבט. אגב, היו חכמים שבאו לבדוק את המשיחיות שלו, גם שם. היו חכמים שבאו לבדוק את המשיחיות שלו, חלקם השתכנעו, חלקם לא השתכנעו, בסוף כבר כמובן הבינו שלא, אבל בתחילת התהליך, עוד פעם, הוא החזיר את כל ישראל בתשובה, הוא עשה סיגופים, הוא הצליח לעורר את התנועה המשיחית הזאת, היא באמת תפסה תאוצה, היה נראה שהעסק הולך לכיוון רציני. עוד פעם, תשימו לב עד כמה קשה להבחן את זה, כן? יש את הספר ציצת נובל צבי, של איזה חכם גרמני שכתב חריף מאוד נגד שבתאי צבי את הספר הזה, והוא חטף מהרבה מאוד מגדולי תלמידי החכמים. הוא חטף על הדבר הזה כי אנשים כן האמינו בו. זאת אומרת, שהטז אפילו ביקר אצלו, אני חושב, ביקר אצלו בכלא, הטז, והתרשם. זאת אומרת, אני לא זוכר אם הוא קבע ממש זה, אבל הוא לא פסל
אותו. לחר את הסלמות?
מה?
לחר את הסלמות?
לא, לא, ברור שלא. בתקופה קודמת הוא היה עבר הרבה גלגולים. אני לא בדקתי, אבל ברור שלא. בקיצור, רק באיזמיר עצמה באותה תקופה, ששם הוא נולד, היו 150 נביאים. אנשים שהציגו את עצמם בתור נביאים, כחלק מהתנועה המשיחית. בעיר אחת, צריך להבין את ההיקף של התופעה. מה? לא יודע, לא לא, היו יזמיר עיר בהם בישראל, מה יזמיר היו בכלל באותה תקופה של המאה ה-16, המאה ה-17, מה זה כל התותחים הכבדים, זה היה טורקים, ממש, היה מי, רב חיים פלאג'י והמשנה למלך, רב יהודה אוזניס והמחנה אפרים, אלפנדרי, מכתב מאליהו,
כל ספרד,
כל שם, זה היה שם עריות עצומים.
זה לא מהספר ה...
דסלר. זה של הרב דסלר, אבל יש מכתב מאליהו קדום, של הרב אלפנדרי, סבא קדישה, אלפנדרי. טוב, בכל אופן, אז טוב, בקיצור, זה הנקודות. מה בעצם אנחנו לומדים מהדוגמאות האלה? כמו שאמרתי, קריטריונים חד משמעיים קשה להוציא, אבל אנחנו רואים שאם כל הקריטריונים מתקיימים, אז ברור. אם חלק מהקריטריונים מתקיימים, אז אני כבר לא יודע לקבוע איזה קריטריונים צריכים ואיזה לא. ועובדה שמי שנהרג בסוף הקידוש השם, אז... אז כן, אז אנחנו מתייחסים אליו אחרת, מאשר מי שזה לא קרה לו. אחד היה כוחני, זה כבר יותר מחשיד אותו, רואים שזה משחק. מי שמתחיל משתמש בקבלה מעשית גם, אחד שלא עושה שום דבר, כמו על רואי ולמליין, אז בסדר, מתייחסים בסך הכל בסלחנות, למרות שתוצאתית זה לא עבד, אבל... אז אני חושב שההצעות שהצעתי קודם, אני לא יודע להוציא מתוך הדוגמאות האלה מה הקריטריון בסוף. אני כן יודע אבל שיש דירוג. אם אפשר לקחת את ההצעות שהצעתי קודם, את כולן, ולהגיד כמה שיותר מתקיים מההצעות האלה, אז כך זה יותר תנועה משיחית. אני לא יודע לשים קו, אני לא יודע לקבוע קריטריון, אבל זה כן קובע איזשהו מדרג. מי שמקיים את הכל, אז הוא משיח שקר למהדרין. מי שמקיים את הרוב, אז פחות. ומי שרק בהתחלה שם את הקריטריון הראשון או השני, אז כנראה שפחות.
זה יותר הרמה.
מה?
כן, בדיוק.
אם אפשר כך, דוגמה שהיא לא קשורה לעניין של משיח שקר, או עניין בלחס בן הכהן, עם זמרי בן סלום. זאת אומרת, אם הוא לא היה מצליח לעשות את זה, סימן שבעצם...
מה, להרוג את זמרי?
כן, לכאורה.
מה זה אומר? שם זה הבועל הרמית קנאים פוגעים בו.
נכון, אבל זה לא אומר שהם יצליחו. זאת אומרת,
הדברים
נאמרים במבחן התוצאה.
לא, זה לא נאמר במבחן התוצאה. או שהוא יצליח או שהוא לא יצליח, אבל בשני המקרים מותר לו היה לנסות. ויכול להיות שהוא לא יצליח. הגברה הרי אומרת שאם יתהפך זמרי והרגו לפנחס, אינו נהרג עליו. יש דין רודף על פנחס. זמרי מותר לו להתגונן.
אני אומר, הדברים
מצטיירים במבחן התוצאה. לא, לא, זה מה שאני אומר, זה לא מצטייר במבחן התוצאה. להפך, אצל פנחס זה בדיוק דוגמה שלא מצטייר במבחן התוצאה. בין אם הוא היה מצליח ובין אם הוא לא היה מצליח, הוא היה זוכה לשבחים. זה שהוא לא הצליח, בסדר, מה לעשות? הוא לא הצליח, אבל המעשה שהוא עשה היה מעשה חיובי. לא רק בגלל שהוא הצליח בסוף אז התברר למפרע שזה חיובי, לא. בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. עכשיו, הקנאים ואף אחד לא מבטיח להם שהם יצליחו. להפך, הרשות של הבועל להתגונן, אני חושב, בא לוודא שמי שקם להרוג אותו הוא קנאי אמיתי. זה לא בכדי שנתנו לו את הרשות להתגונן, אני חושב, בגלל שזה שם איזשהו מחסום בפני הפנחסים, כן, בפני הקנאים, שידעו להם שהם גם יכולים למות פה. זאת אומרת, רק אם זה מספיק חשוב לך ואתה מוכן לקחת סיכונים, אז אנחנו נאפשר לך לעשות את זה. נדמה לי שזה קריטריון שעוזר למיין קנאים אמיתיים, זה שמותר לנפגע להתגונן. טוב, עכשיו, העיסוק במיסטיקה ובקבלה מעשית וכל הדברים כאלה מעורר באמת שאלות שעולות בהקשרים אחרים, נגיד מקובלים שעושים כל מיני טקסים להבאת המשיח, היו אדמו"רים חסידיים שעשו כל מיני פעולות מן הסוג הזה. גם שם הייתה התלבטות איך להתייחס לדברים האלה, אבל ברור שגם היו כאלה שראו בזה פעולות לחלוטין לגיטימיות, אוקיי? ויעקב אמדין, אני אספק שלגביהם היה אומר אותו דבר, כמו שאמר לגבי אלה. ברור שאם מישהו עושה כל מיני כישופים קבליים כאלה, כשיש להם מטרות להניע דברים בעולם, מבחינתו זה כבר מעבר לקו הלגיטימי. אבל זה לא מוסכם. עובדה, היו יהודים חשובים שעשו את זה, ולא דעו את מעמדם בעקבות העניין הזה. הם באמת האמינו שזה לגיטימי. עכשיו, זה מביא אותי גם הלאה למה קורה עם המשיחיות החבדית. של הדור האחרון. שאלה מאוד מעניינת, כי בסך הכל הם פחות או יותר שמרו על ההלכה. יש את ההלכות של חב"ד כמובן, יש להם את התיקים שלהם. בסדר, אבל הם בסך הכל שומרים על ההלכה. להפך, הם מקדמים את ההלכה, הם רוצים להחזיר את עם ישראל בתשובה, הם גומלים המון חסד. זאת אומרת, יש שם תופעות שאי אפשר לקחת את הקרדיט שמגיע להם, על התופעות האלה. שלא לדבר על זה שהרבי כמובן היה תלמיד חכם גדול והיה יהודי שפעל גדולות ונצורות. אף אחד לא מתווכח על זה. מי שמתווכח על זה פשוט מתעלם מעובדות.
ומשנה אם הוא לא בין החיים?
מה?
בעצם
לא, זה כבר השאלה התוצאתית. אמר, אבל לפני התוצאתי, כשהוא עוד חי. עכשיו השאלה היא מה לעשות? הרב שח כן אמר שזה כבר הקט הכי קרובה ליהדות. זאת אומרת, הוא יבחן את זה כבר בעודו בחיים חיותו. על סמך מה?
הוא היה צריך
משהו. אותה שאלה. על סמך מה? אתה גם מהצי בשיעור לא יודע להפחית, גם אני לא יודע להפחית. מה?
עצמך משקלות הסתברותים שהוא יחס לזה.
למה? מה ההסתברות? מה?
הוא הריך שרוב הס... זאת אומרת, הוא הריך שהוא כנראה...
למה? לפי מה? אבל זה מה שאני שואל, לפי מה? שיבוא משיח בן דוד האמיתי, גם הוא יעריך אותו דבר?
כל הניסיונות.
אבל לפי ההיגיון הזה, אז כל משיח אנחנו לא נשתף איתו פעולה. גם המשיח האמיתי, אנחנו נגיד הסתברותית, אתה לא המשיח, אתה לא נשתף איתו פעולה.
אוקיי, אוקיי, אז באמת, מישהו יוצא נגד התופעה, הסיכויים לטובתו.
ברור, אבל למה אתה יוצא? אתה אומר לי, אחרי שהוא יצא לטובת התופעה, רוב הסיכויים שהוא צודק. אני שואל, אבל למה הוא יצא? אתה לא יכול לצאת מכוח השיקול ההסתברותי הזה, כי אחרת אתה גם תצא נגד המשיח האמיתי. וזה לא יכול להיות. מה זה הסיכון? אבל אתה, הסיכון הזה, אסור לך לקחת
אותו.
אסור לך לקחת את הסיכון הזה. אפילו ש-99% אתה צודק. למה? כיוון שאם אתה יוצא בלי סימנים שמצדיקים את זה, אז אתה גם תצא נגד המשיח. זאת אומרת, זה בלתי סביר.
ולא ישמעו, משה רבנו בעצמו מקשה את השאלות האלה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, אני הולך אליהם ואני אומר להם מה. זאת אומרת...
באמת, מי אמר שהרב ישראל היה בסדר? הוא ידע שזה מה שיקרה, אבל לא כתוב שהרב ישראל היה בסדר.
אני מתאר לעצמי שהרב שח, שבאו אליו ואמרו לו שזה, אמר לזוב, זה לא זה. למה כי זה...
אבל זה הרב מלובבי.
נכון.
אבל הוא מדבר על משיח אמיתי.
אני מדבר כש... אני מתאר לעצמי
שאם... אמר על הרב מלובבי, שאני רק אומר, מה יקרה כשיבוא המשיח
אמיתי? אז אני אומר, כשיבוא המשיח אמיתי, זה כנראה יהיה משהו כמו שהוא אמר לקדוש ברוך הוא. בדיוק, אתה תבין.
אני אומר, אבל אני חושב שיותר מזה. זאת אומרת, כנראה שמה שהתחולל סביבו היה בעייתי משתי בחינות. א', החליטו שהוא המשיח עוד לפני שקרה משהו משמעותי. זה שבן אדם הוא חריזמטי ושהוא עוזר ושהוא גומל הרבה חסד, זה עוד לא משיח. זאת אומרת, משיח אמור לעשות גם איזושהי תנועה פוליטית, אמור לקדם. זה לא היה שם, זאת אומרת, המאפיינים האלה. אז על סמך מה החלטתם שהוא משיח? ואז כשאתם מחליטים על מישהו שהוא משיח בלי הצדקה, זה בעצמו אומר שיש פה איזשהו סוג של משיחיות שקר, למרות שעוד פעם, אני לא יכול לקבוע שהוא לא. אבל אם אתם קובעים שהוא כן בלי הצדקה, אז זה בעצמו תנועה בעייתית. אוקיי? זה א', וב', יכול להיות שהוא באמת ראה שמתעוררים שם כל מיני דברים שבאמת בעייתיים. זאת אומרת, היה שם תופעות שהן לא שוליות, לא לגמרי שוליות, עוד פעם לא עשיתי סטטיסטיקה, של זיהוי שלו עם הקרוב הוא. משמעית.
זה ממש
עושה,
מאוד
קיצוניים
ובודדים.
בסדר, אבל אני אומר, תלוי באיזה רמת זיהוי. לפעמים מתפללים אליו, לפעמים מתפללים דרכו לקדוש ברוך הוא, מה שגם הרמב"ם מגדיר כעבודה זרה, להתפלל דרך מתווך. ולפעמים התיחום לא ברור, האם אתה עושה את זה או את זה. ולכן אני חושב שהתופעה לא הייתה כל כך שולית כמו שחושבים. יש פה משהו, זאת אומרת, תולים בו אלה שהם כוחות שלא באים מהקדוש ברוך הוא, הם רואים אותו במרכז, לא את הקדוש ברוך הוא. קשה להבחן את זה, אבל אני חושב שזו תחושה מאוד חזקה שליוותה את התהליך הזה. ואני חושב שזאת גם אחת הסיבות שבגללה רב שח הבין שכנראה זה לא, משהו פה לא קשר, לא הגיוני, זה לא יכול לעבוד ככה. אוקיי? אבל באמת זאת שאלה לא פשוטה. זאת אומרת, אני מאמין שיש הרבה יהודים יראי שמיים, תלמידי חכמים, מה זה מאמין? אני יודע. הרבה יהודים יראי שמיים ותלמידי חכמים, לא חבדניקים. שלא התייחסו לזה ככה. זאת אומרת שכן, ודאי ראו אותו כלגיטימי, זה ברור. רובם אני חושב. אבל יכול להיות שאפילו גם היו מוכנים לקבל את האפשרות שהוא המשיח. בואו נחכה ונראה, אני לא יכול לשאול את זה.
הוא עשה ניסים, כאילו...
ברור, סיפורי המופתים יש
לנו... לא, אבל בסדר, אנשים שמעו שהוא עושה ניסים.
כן, בדיוק. וגם הרצל עשה ניסים, וגם אלוהי עשה ניסים.
הוא עשה תנועה עולמית.
תנועה עולמית זה משהו אחר, אבל ניסים, את הסיפורי ניסים יש על כל אחד כזה. ולהחזיר את עם ישראל בתשובה כולם עשו. צריך להבין, כל תנועה משיחית מתחילה ככה, כולל גדולי משיחי השקר, כולל שבתאי צבי עצמו. כולם התחילו עם זה, שצריך לחזור בתשובה, לקדש שמיים ולחזור
במצוות. כי זה קריטריון מחייב.
מה? לא, ברור, אבל לכן אני אומר שזה שהרבי מלובביץ' עשה את זה, זה לא מנקה אותו מכל החששות. זה לא גורם לכלום לטובת זה שהוא משיח. נכון שאין לכם אינדיקציה, לא כל אחד שמחזיר את עם ישראל בתשובה הוא משיח שקר, זה אבסור כמובן. אבל זה שהוא מחזיר את עם ישראל בתשובה זה עוד לא אומר שום דבר בשאלה אם הוא משיח.
לא, משיח של משה עם העם,
כולם עשו את אותו דבר. אז צריך להבין שאנחנו רואים היום תופעה, זה נראה לנו איזשהו רחוק, תופעות משיחיות השקר, זה לא כל כך פשוט. יש איזה ספר של אחד בשם ברגר, הרב ברגר, לא יודע מה.
הרב ברג.
ברגר, לא ברג. ברג זה עם הקבלה. לא, לא, זה משהו אחר, אני אומר, זה שטויות. אני מדבר על ברגר, יש איזה אחד אמריקאי, רב אמריקאי, שכתב מלך המשיח שערוריית האדישות והאיום על אמונת ישראל. יותר מאוד קיצוני, ואני חושב שקצת מגמתי, אבל, אבל עדיין...
מי
שבאלסטיק? מה? מי שבאלסטיק? לא יודע מאיפה הוא. מה, זה רב אמריקאי כלשהו, אני לא יודע בדיוק מאיפה. ושם הוא מביא מאפיינים, אני לא קראתי את כל הספר, אבל קראתי קטעים מתוך הספר. יש מאפיינים מאוד בעייתיים. יש מאפיינים בעייתיים. ועדיין קשה לקבוע חד משמעית. זאת אומרת, הרב שלך היה מספיק נחרץ, הרבה אחרים היו פחות נחרצים. זאת אומרת, קשה לקבוע. תבינו, התופעות האלה הן תופעות מאוד לא, לא פשוטות. אוקיי, אני מגיע בעצם ל... אני רואה שאני כבר לא מגיע היום, אבל הפרק האחרון בעצם הביא אותנו אל הציונות. שהמבורגר בעצם גם חתר להגיע לשם בספר שלו. ואני ארצה לעסוק קצת בעניין הזה, ומתוך זה לצאת לסוגיות נוספות, זאת אומרת, שמשיקות לסוגיית המשיחיות.
אבל אני רוצה לומר שמבחינת מעמדו הפוליטי, בזמן שהוא היה, במקום שהוא היה, רב שך למעשה לא עומדה כל ברירה אחרת.
מה זאת אומרת?
וכמה שנים לפני שהסיפור של המשיחיות החבדי נושא, יש את הפיצול בעבודת ישראל בין שתי
הפרקטים,
ובעצם מנהל את המלחמה, את המאבק שלו עם הזרם החסידי המרכזי, שקצת גדול ממנו בכמותית. עכשיו, אין הוא היה כאן לנקוט עמדה מאוד מאוד ברורה.
הוא לא יצא נגד כל החסידות, הוא יצא נגד חב"ד.
נכון, נכון. אבל במאבק הזה, במאבק שלו עם זרם החסידי המרכזי, הוא חייב
לנקוט
עמדה מאוד ברורה, אחרת בעצם אין לו...
תראה, זה מניעים שאני לא יודע, אני לא מכיר אינדיקציות אם זה באמת היה מניע או לא. אולי כן, אולי לא, אני לא בוחן כללות בלב. יכול להיות שהוא רצה להציג את התוצאות שאפשר להגיע עם חסידות. שזה התוצאה הקיצונית, שתבינו שיש בעיה בעצם בכל, אתה נלחם נגדם, אבל בעצם אתה... אולי, אני לא יודע, אבל זה ספקולציה, זאת אומרת, אולי כן, אולי לא. בסופו של דבר, הדבר הזה מקרב קצת את המושג של משיחיות אלינו, כי אנחנו רואים שאנחנו עמדנו גם מול תנועה כזאת, ונדמה שרובנו לא החזקנו בשיטה של הרב שך. זאת אומרת, לא יכולנו לקבוע בצורה קטגורית שמדובר באמת בתנועה משיחית במובן הזה. זאת אומרת, נוסח כל הדוגמאות שהבאתי קודם. ולכן זו שאלה לא פשוטה, ואני אומר את זה לשני הכיוונים, כי עכשיו כשאני אבוא לתנועה הציונית, זה נראה כאילו, זה שטויות, זה סתם השלכה, זה בכלל לא דומה לכל מה שעשינו עד עכשיו. זה בכלל לא ברור. זאת אומרת, אני אדבר על זה קצת ונראה...
משתמש שגם...